На этой неделе цены на нефть выросли более чем до отметки более чем $100 за баррель. Война между США, Израиля и Ирана подталкивает цены на нефть. И в Европе опасаются экономических последствий. Профессор Йоси Шпигель, факультет менеджмента имени Коллера Тель-Авивского университета, профессор Шпигель, завершающий свою каденцию, президент Израильской экономической ассоциации. Профессор Йоси Шпигель, шалом, бокетов. אנחנו מסתכלים על היבט הכלכלי או היבט מחירי נפט בעולם, מגמות קצת לא ליניאריות. מצד אחד בהתחלה הייתה עלייה במחירי נפט, אחר כך ירידה, אחר כך שוב עלייה. תסביר לנו את החוקיות של הסיפור הזה.
אז מחירים של סחורות כמו של דלק מאוד תלויים במה אנשים חושבים שהולך לקרות, כי בסופו של דבר האירוע הזה הוא יכול להימשך הרבה זמן, או שהוא יכול להיגמר די מהר, אף אחד לא יודע. עכשיו, בעולם באופן כללי צורכים בערך 100 מיליון חביות דלק ליום, שמתוכם 20 מיליון עוברות דרך מצרי הורמוז. זאת אומרת, 20% מהצריכה העולמית עכשיו נעצרו.
סליחה, 100 מיליון ליום?
כן.
וואו, אוקיי.
100 מיליון חביות ליום, ומתוכם 20 מיליון עוברות דרך מצרי הורמוז.
שזה אומר חמישית, כן.
חמישית, כן. זה לא מספרים מדויקים, זה פחות או יותר.
אוקיי.
עכשיו, כבר יש מדינות שיש להם מאגרים שהם הודיעו שהם ישחררו את המאגרים האלה לטובת ההספקה בגודל של 400 מיליון. זאת אומרת שזה בערך מספק 20 יום של דלק. עכשיו, זאת אומרת שזה מפצה על הדלק שלא עובר במצרי הורמוז.
סליחה על השאלה של אדם שלא מבין הרבה בכלכלה, למה מדינות עושות את זה? זאת אומרת, מה ההיגיון שלהם?
אוקיי, אז הפריחה של הדלק היא מאוד קשיחה. זאת אומרת שאם יש עכשיו פתאום מחסור, אתה לא יכול להחליף את הדלק במשהו אחר תוך יום או תוך יומיים או תוך חודש, זה לוקח זמן.
אוקיי.
אז בגלל זה בכל העולם, ברגע שיש איזשהו משבר בהספקת דלק, זה יכול להיות כמו שהיה בארצות הברית, פיצוץ של צינור שמוביל דלק, או בעיה בבתי זיקוק, או איזשהו דבר מהסוג הזה, ונוצר מחסור, אז הביקוש לא מתאים את עצמו מיידית. ולכן התוצאה היא שמיד המחירים קופצים. וקופצים בחדות מאוד. אז לכן רוב המדינות בעולם שומרות מאגרי דלק במאגרי חירום, כדי שאם חס וחלילה יהיה מחסור זמני, הם יוכלו לפצות על זה מתוך המאגרים.
מי הנפגעת העיקרית ממה שקורה כרגע?
אז ברור שמי שנפגע זה המדינות שצורכות הרבה יותר דלק ממה שהן מייצרות. אז אם ניקח למשל את ארצות הברית, היא פחות או יותר צורכת כמו שהיא מייצרת, אולי קצת מייצרת יותר, אז היא לא נפגעת. מדינה כמו רוסיה למשל מאוד נהנית מזה, כי היא הרבה יותר מייצרת מאשר היא צורכת. אבל למשל סין נפגעת בצורה מאוד קשה, כי היא צורכת 10 מיליון חביות ליום יותר מאשר היא מייצרת, ומדינות אירופה מאוד נפגעות, כי הן צורכות, לא יודע, משהו כמו גם בערך 10 מיליון חביות ליום יותר מאשר הן מייצרות, הייצור שזה בבריטניה ובים הצפוני ובנורווגיה. מדינות אחרות באסיה.
אני רוצה לשאול אותך על השלכות של המשבר דלקים על היבטים אחרים של הכלכלה. זאת אומרת, זה הרי לא דלק, זה אף פעם לא רק דלק.
ברור, אז דלק זה מקור אנרגיה, ולכן הוא מניע את הכלכלה. כל תעשיית התעופה העולמית תלויה בדלק. חלק גדול מהתחבורה תלוי עדיין בדלק. הרבה בתי חרושת ודברים כאלה. אז ברור שברגע שמחיר, בסוף הרי זה עניין של מחיר, כי המחיר יעלה, וכשהמחיר יעלה, אז למשל אתה חושב על סין, אם הם צורכים 10 מיליון חביות ליום יותר ממה שהם מייצרים, והמחיר עולה ב-30 דולר, אז תכפיל 30 כפול 10, קיבלת 300, אז זה 300 מיליון דולר ליום, זה הרבה כסף.
לא הולך ברגיל. אוקיי, הבנו. פרופסור יוסי שפיגל, המון המון תודה על השיחה הזאת. בוקר טוב.
תודה רבה. ביי ביי.
יספרסיל נשו סביסדניקה או ценах на нефть, о том, как происходящее сейчас, как можно понять тенденции, потому что они неоднозначны. Сначала цены на нефть выросли, затем немного спустились, затем снова выросли. Мировые рынки очень сильно зависят от того, что от тех ожиданий, которые есть по поводу происходящего в мире. Когда так сказать, есть ожидание того, что война закончится очень быстро, и цены на нефть немного спустились, затем, когда стало ясно, что, судя по всему, война не закончится так быстро, цены на нефть вновь выросли. В целом же в мире потребляют примерно 100 миллионов баррелей нефти в день. Говорит наш собеседник, используется 20 миллионов баррелей доставляются по Ормузскому проливу, говорит наш собеседник. Именно поэтому любая напряженность в этом районе и блокирование в этом районе приводит моментально к кризису, тем более, что речь идет о том, что происходит не один день и не два дня, а приобретает уже характер такой достаточно затяжной. И на рынках это сразу приводит к росту цен. Рост цен сказывается больше всего на тех странах, говорит наш собеседник, на тех странах, которые потребляют гораздо больше, используют гораздо больше горючего, чем производят. В Соединенных Штатах Америки, на Соединенных Штатах Америки это сказывается очень мало, потому что там в основном, там практически столько же употребляют, сколько производят. То, что происходит сейчас, достаточно выгодно для России, потому что там гораздо больше производят, чем потребляют. В Китае, наоборот, гораздо меньше производят, нежели потребляют, и поэтому зависят от импорта, и поэтому зависят от происходящего, в том числе в Ормузском проливе. Цены сказываются, рост цен на нефть сказывается моментально и на других сферах экономики. Международное воздушное сообщение, другие области, и сами по себе цены, рост сам по себе цен незамедлительно сказывается на тех странах, по которым это наносит удар. И именно поэтому эти страны будут сейчас прикладывать возможные усилия, усилия к тому, чтобы завершить эту войну. С нами в эфире был профессор Йоси Шпигель, факультет менеджмента имени Коллера Тель-Авивского университета, завершающий свою каденцию президент Израильской экономической ассоциации.